הפרשה שלנו, פרשת במדבר. דבר ראשון, הקשר בין הפרשה להפטרה. בפרשה יש לנו את מניינם של בני ישראל, נכון? המניין שחצי שנה אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבינו באחד לחודש השני, בשנה השנית לתיתה מארץ ישראל, למנות את עם ישראל. רוב הפרשה עוסקת בעניין הזה, מניין ישראל, הסידור שלהם, 600,000, 3,550, מספרם של בני לוי, 22,000. וביחס לעניין הזה של ספירת עם ישראל, העמידו את ההפטרה של והיה מספר בני ישראל, זה תחילת ההפטרה, פרק ב' בהושע, פסוק א', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. שיבוא יום שעם ישראל יהיה כזה ריבוי גדול, שיהיה לא יימד ולא יספר, כל כך הרבה יהיה עם ישראל, יהיה עד כי חדל לספור, כי אין מספר, יהיו ריבוי עצום. והיה, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. יש גמרא, גמרא מדברת לגבי הפסוק הזה, והיה מספר בני ישראל ככל הים, בגמרא ביומא לחפת, הגמרא אומרת שם, שמצד אחד אתה רואה מספר בני ישראל, זאת אומרת שיש להם מספר. בהמשך אתה רואה, ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, שאין להם מספר. אז יש מספר או אין מספר? אומרת הגמרא, תלוי, אם הם עושים רצונו של מקום, או אין עושים רצונו של מקום. בעולם הזה או בעולם הבא. אם הם במצב טוב ובמצב של צדיקים, אז אשר לא יימד ולא יספר, אין להם מספר. אבל אם הם במצב שהם הם לא עושים רצונו של מקום, אז הם יורדים לבחינת הטבע, הם נמצאים כחלק מהמערכת, וכחלק מהמערכת הטבעית, יש יכולת לספור אותם. וזה נקרא, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. לפני שנלך לפשט, כן, של הפרשה כולה, יש פה וורט נפלא של הסטייפלר. הסטייפלר בספר שלו, ברכת פרץ, עומד על המשך הפסוק הזה, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר, והיה, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. זאת אומרת, במקום, מה הפירוש הפשוט של במקום? במקום זה תחת. זאת אומרת, פעם היה יאמר להם לא עמי אתם, במקום זה היום, כמו שאומרת, סדבר, במקום זה הגיע המצב שיאמר להם בני כל חי. זה הפירוש הפשוט. בא סייפלור ומסביר את זה בדרך אחרת. ובשביל להסביר את הדברים, הוא מקדים ואומר שכולנו יודעים שכשאדם עובד את השם, יש דבר שנקרא נפילות. נכון? זה דבר שהוא... זה הדרך אפילו לעבוד את השם. זאת אומרת, אם אדם רואה שאין לו נפילות, כנראה שהוא לא בדרך הנכונה. יש המשפט הידוע שאומרים, אם אתה בירידה, אופניים, אם קל לך סימן שאתה בירידה, נכון? אם אתה רואה שהכל הולך בקלות ואין נפילות ואין שום קשיים, כנראה שאתה לא בכיוון הנכון, כנראה שאתה פשוט מתרחק, ולכן זה הולך לך מדי בקלות. אם אתה בדרך העולה למעלה, אם אתה בדרך הנכונה, זה אמור להיות קשה. הגאון מווילנה אפילו מביא את זה בתור דרך לבדוק עם המעשה שאתה הולך לעשות איתו בורה. רות, שבועות, נכון? אנחנו בשבוע של שבועות, בעזרת השם. רות הולכת יחד עם נעמי. ונעמי מנסה לשכנע אותה שלא תבוא איתה בדרך. היא אומרת לה, למה תבוא איתי, העוד יבנים במאי והיו לך לאנשים, שוב נה בנותיי, לך נה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם יאללה לזיבנים, עליהן תסבר נה עד אשר איתנו, עליהן תעגן על הבלתי היות לאיש, על בנותיי, תימר לי מאוד מכם, כי יצא אבני יד השם, היא מתחננת עליהם גם אל אורפה, גם אל רות, לכו הביתה. אורפה מנשקת לחמותה והולכת, ורות דווקא בה. רות דבקה בנעמי, לא מוכנה לעזור אותה, היא הולכת איתה. היא עדיין מנסה לשכנע אותה, הנה שבה יבינתך אל עמך ואל אלוהיה, שוב היא אחרי יבינתך. מה, תלכי גם את? לא, באשר תלכי אלך, באשר תמות ימות, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, לא מוכנה. באשר, משם מקבר, כה יעשה השם יכול להוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ואז מגיע הפסוק הבא. ותרא, כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. מתי היא הפסיקה לנסות לשכנע אותה, תישארי, אל תבוא איתי. ותרא, כי מתאמצת היא. זה הולך לקשה. זה בא לה במאמה. היא לא הולכת פה כשזה קל ונחמד לה להצטרף. קשה לה. היא צריכה להתאמץ בשביל לבוא איתי. אומר רגעון מבין לה, זה סימן שזה דרך נכונה. זה סימן שהיא אותה מצווה. לא, כי היצר הרע, ידוע, אנחנו יודעים שהכלל שלו הוא שהוא יושב על שני מפתחי הלב. זאת אומרת, הוא גם בא להציע לעשות עבירות, אם הוא רואה שזה לא מצליח, הוא בא להציע לעשות מצוות. כן, יש מצווה לרדוף את ההוא, ומצווה להשפיל את ההוא, ומצווה להרביץ, יש כל מיני מצוות מעניינות. איך פעם הרב אחד אמר לקהילה שלו, תפסיקו לעשות מצוות ותתחילו לעשות עבירות. זאת אומרת, יש מי, איך אני בא ומבקש לכם, בואו תעזרו פה, יש יהודים, כן, הוא, זה עבירה לעזור לו. זאת אומרת, תתחיל לעשות העבירות האלה. הוא אומר, היצר הרע זה הדרך שלו. הוא אומר, אבל איך אדם יכול לדעת? לפעמים אני עולה לפני האדם משהו שנראה לו כמצווה, ובפועל, אולי זה עבירה. הוא אומר, תבדוק אם זה קשה לך או קל לך. והצרק, אם מתאמצת היא ללכת איתה, זה הולך לקשה, ואת תחדל לדבר אליה. יופי, סימן שזה דבר טוב. וזה דבר, הוא אומר, כל דבר אדם בחיים שיבדוק, אם זה הולך בקל או בקושי. אם זה הולך מדי בקלות, לא סימן טוב. יותר מזה, יש סיפור עם הגאון מבין לעצמו, שרבי חיים מוולוז'ין הגיע אליו בפעם הראשונה, שהוא רוצה להקים את ישיבת וולוז'ין, הגאון מבין לדחה אותו ולא הסכים לאשר לו לפתוח את הישיבה. שנה אחר כך הוא הגיע עוד פעם, ורק אז הגאון מבין לאשר לו, זה היה לפני פטירתו, שנה לפני פטירתו, הוא אישר לו תחת מוזיים, הוא אישר לו שהוא יכול לפתוח את הישיבה. והוא שאל את הגאון מבין לה, למה שנה שעברה אמרת לי לא, והשנה כן, מה השתנה? מלכתחילה מה הייתה סבר, או לבסוף מה הייתה סבר? מה היה אבא מילה, מה המתקנה? אמר לו, אגב, מבין לשנה שעברה, הגעת עם יותר מדי התלהבות. הגעת ככה, באת מדי בקלות, חששתי שזה לא דבר טוב. השנה באת רציני, באת כפוף, באת הבנת שזה משהו כבד, יופי, זה דבר שטוב, זה דבר שיצא ממנו דברים טובים. זה מדהים, אבל זה לא אומר שהכל חייב להיות קשה. יש גם המון כיף, יש שם גם המון סיפוק, גם המון חוויה. אבל דברים שהם באמת טובים לא באים בקלות. דרך אגב, רואים את זה כל הזמן בחיים. נכון, נכון, אבל ההתלהבות גם כן לא אמורה לבוא בקלות. ההתלהבות צריכה לבוא מתוך מקום של... תראה, הטבע של האדם הוא ריקוף, הוא חומרי. זאת אומרת, הוא שואף לחומר, הוא שואף למה? לעצלות, נכון? אדם אוהב להיות עצלן, לא אוהב לעבוד. אדם אוהב לבלות, אדם אוהב... כן, כולם יודעים. מה קרה פתאום אתה כל כך מתלהב? מה קרה? מה כל כך סוחף אותך בדבר הזה? אידיאל שמגיע מתוך הבנה עמוקה הוא בדרך כלל לא כל כך עוצמתי לתקוף את הדו. טוב, זה יכול להגיע, אבל זה דבר שלא לא פשוט שהוא קורה. בכל אופן, זה הדרך. כולם יודעים שככה זה. שבע, יפול, תדיק וקם, נכון? אדם בעבודת השם, הכל מגיע בדרך של נפילות ועליות. יותר מזה, אנחנו כעת לפני מתן תורה, במתן תורה יש משהו מדהים. בוא נדבר על ספירת העומר הראשונה. עם ישראל יוצא ממצרים, סופר 50 יום ומגיע למתן תורה. 50 היום האלה הם לא רק ספירה, אלא הם השתנות לתורה. יציאה משער משערי התומעה, וכניסה לאחד השערים של שערי הקדושה. כל יום ספירת העומר הייתה התקדמות. קניין של קנייני תורה. היה מהלך, וכך הם הגיעו בסופו של דבר למתן תורה. דבר כזה, אתה יודע, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, נכון? מתוך 10 ניסיונות, 7 מתוכם היו בתקופה הזאת שזה עם פסח, ניסו מתן תורה. והיא ניסיית ניסיון מתן תורה. לפי הראש שלנו איך זה היה צריך להיות? ביום השביעי ניסייתם לארץ מצרים, וימרו על ים וים סוף, איזה נפילה, רוצים לחזור למצרים, נרגנות, באים בטענות לקדוש ברוך הוא. אם ממשיכים לספור בכלל ספירת העומר יום אחרי, זה מתחיל מההתחלה. אבל עם ישראל לא ככה. עם ישראל ממשיכים לספור 8, 9, 10, 3 ימים, במראה, עוד נפילה, מתלוננים, הכל. ואז, יום למחרת, 11, 12, 13. לא נבהלים מנפילות, הם פשוט ממשיכים. 7 נפילות. 7 יפול צדיק, זה כאן, כך הגיעו למתן תורה. מתן תורה הגיע בתהליך של 49 ימים, שקלו בתוכם 7 נפילות קשות, והם פשוט התעלמו מהנפילות והמשיכו הלאה. לא ניסו לתקן, לא חדרו להתחלה, שום דבר, פשוט המשיכו. זה הדרך. אבל אומר הטייפלר, למה באמת זה ככה? למה בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לכיוון כזה, שיש עליות וירידות וירידות ועליות, למה יש את הנפילות האלה? אומר, למה באמת? בגלל שיש דבר כזה של הסתפקות במועט ברוחניות. כן, יש, זה מושג ידוע, מדברים עליו הרבה, שהאדם סומך על ה... על 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 הדברים הקבועים. פתאום זה ביטחון וכאב מוכר. קוראים לזה, בשפה המקצועית, ביטחון סוטה בכאב מוכר, ככה זה נקרא. זאת אומרת, אדם בוטח, זה לא ביטחון אמיתי, זה ביטחון סוטה, זה לא ביטחון אמיתי, זה בכאב מוכר. זאת אומרת, הוא מכיר את זה, זה אני מכיר, אתה מוצא את זה המון אצל מחורים, כן? יש להם את ה... הם יודעים שהם רוצים לעצמם את החיים, אבל הוא... זה, הכאב הזה מוכר לו, אז הוא בוטח בו. זו תופעה מאוד ידועה, זה תמיד ככה. אדם, אתה רואה את ה... מזהים את התופעה הזאת גם באנשים שהיו הרבה שנים בכלא, והם צריכים לצאת. שקשה להם מאוד עם המחשבה איך הם יתמודדו, איך אני אשיג עבודה, מי ייתן לי עבודה להסיר משוחרר אחרי כל כך הרבה שנים. פה יש לי אוכל, יש לי את המיטה שלי, יש לי את המעמד שלי, דבר שבדרך כלל נרכש עם המון מעמד, הוא מעדיף להישאר בכלא עוד כמה, עוד זמן, רק לא לצאת כי הוא לא יודע מה יהיה בחוץ. והפחד הזה הוא מובן, כן? לא פוסל את הפחד הזה, אבל זה דבר טובה מוכרת. יש דבר כזה שאדם מעדיף להישאר במצב הקיים, למרות שהוא גרוע, כי המצב הזה מוכר. אנשים לא נוטים להחליף עבודות או לעשות דברים, למרות שהסיכויים על הדף, על הנייר, אומרים להם שהסיכויים גבוהים, כי פה אני יודע מה המעלות, אני יודע מה החסרות, אני יודע מה המצב, בוא נשאר פה. עכשיו, בשמיות, לא תמיד זה גרוע, לא תמיד, אבל ברוחניות מאוד גרוע, למה? כי הוא כבר מתרגל, זהו, הוא, התפילה שלו ככה, הלימוד שלו ככה, עבודת השם ככה, הרמה הרוחנית שלי ככה, הוא לא מנסה להשתנות, כאילו זה המקום שלי, ואז לאט לאט הוא גם מתחיל למצב, הוא הופך את הכישלונות לאידיאולוגיה. לא, לא צריך בכלל. הוא לא התחיל כלא צריך בכלל. זה לא נעשה כמחשבה מראש שלא צריך בכלל. בהתחלה זה היה רק זמני, אבל עם הזמן הוא החליט שלא צריך. זה הפך את הכישלון לאידיאולוגיה, זו תופעה שקורית המון, וזה בעצם, הבן אדם עושה את עצמו במצב הזה. כמו כשאדם טיפס על סולם, שלב מסוים באמצע סולם, הולך לישון. פה הוא נשאר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בשביל להעיר את הבן אדם שלא יהיה במצב הזה, מנער לו את הסולם. ברגע שהוא מנער לו את הסולם, הבן אדם תופס את עצמו, ומבין שמה שיש לו עכשיו זה לא כזה בטוח. אז הוא מתחיל לטפס, הוא מתעורר ומתחיל לטפס. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לפעמים לבן אדם משהו, זה אדם קח את זה, עובד כשכיר, כן? אז הוא יש את המשכורת הקבועה שלו והכל. הבן אדם עם היכולות שלו, עם הקישורים שלו, עם המזל שלו, בוא נקרא לזה, יכול להגיע להרבה הרבה יותר. אבל אדם שכיר, הבדל שלו והכלים שהוא מכין הם מאוד מאוד קטנים. טוב, אם הוא ילך להיות עצמאי, הוא יכול להצביע. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? זה כשיפטרו אותו מהעבודה. הוא במצוקה, הוא לא יודע מה לעשות. אין לו ברירה. הוא פותח את השוק שלו כעצמאי, ושם הוא מצליח ומצליח את ההצלחה אפילו כלכלית של החיים שלו. זה קורה, זה סיפורים שקורים אחרי הבדיחה המבורסמת, אם היה לי אימייל, הייתי עדיין מנקה שירותים או משהו כזה, כן? לכל הלווריאציות של הסיפור הזה. אבל יש המון מקרים שהאדם תקוע במצב כי טוב לו פה. הקדוש ברוך הוא בא, מנענע לו את המצב, נותן לו איזה פליק קטן, בוא תתחיל לעבוד, תתחיל לקום. ברוחניות בפרט, עבודת השם בנויה על נפילות בשביל ההתעוררות שבאה אחרי הנפילה וההתחזקות, ושאדם גם הגיע למדרגה יותר גבוהה ממה שהוא היה לפני כן. אומר הפייפלר, זה מה שבעצם הפסוק אומר פה, והיה במקום אשר יאמר להם לא אני אתם, במקום הכוונה לא במקום בסדר, אלא במקום באותו מקום, באותו זמן, באותו מקום, שהם מרגישים שיאמר להם, אומרים להם מהשמיים, לא אני אתם, אתם לא העם שלי. נפילה, ירידה, דחייה מהשמיים. באותו זמן, באותו מקום, נאמר להם, יאמר להם, בני כל חי, אתם בני כל חי. אתם יכולים להעלות הרבה יותר ממה שאתם היום. למה אתה עושה פה? תתקדם. אתה בני כל חי. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, יש לך כל כך קרבה אליו, כל חי. חלקנו קוראינו, בוא, תטפס, תתקדם, תמשיך להעלות. האדם מרגיש שאומרים לו, לא אני. והאמת היא שאומרים לו, בני כל חי, בוא תמשיך לעלות. כך מסביר הפייפלר על דרך הדרוש את הפסוק הזה. טוב, בוא נחזור באמת עכשיו לפשט הדברים. בשביל להבין את פשט הדברים, דבר ראשון צריך לדעת את הפרק הראשון בהושע, סיפור מוכר, הקדוש ברוך הוא דיבר אל הושע בן בארי, שהיה בסוף באמצע התקופה של עם ישראל מחולק לשני שבטים, יהודה וישראל, בימי חזקיה, עוזיה יותם אחד בחזקיה מלכי יהודה, תקופה חזקיה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. הקדוש ברוך הוא מדבר להושע, הוא אומר לו, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות מבני הארץ מאחרי השם. הגמרא בפסחים בפייזיין עמוד א' אומרת לנו, שהושע הגיע לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אם עם ישראל חוטאים לפניך, החליפם באומה אחרת. מה הבעיה? יש 14 יום היום, לא? אפשר להחזיר. עם ישראל לא בסדר, תחליף להם, תחליף אותם. כן, בטח. הושע, נביא. אבל מה, הוא, אוקיי, הקב"ה פה, יש לו כל כך הרבה טענות. אז נגמר הסיפור. יש איזה משהו, אבן עזרא חושב, התקפה על ה... בגלל השאלה שלך, אני נזכרתי בזה, אבן עזרא אומר, שהיצחקי, אומר, אני לא יודע מי זה היצחקי, זה לא רש. נכון הרב שלמה יצחקי, יצחקי רצה להגיד שהושע בן בארי זה הושע בן אלה, שהיה אחד ממלכי ישראל שהיה רשע גדול. אבל הוא חולק עליו ממש, מכל וכל אבן עזרא חולק עליו. כנראה שהיה איזה פרשן קראי או משהו כזה, כי רק אותם אבן עזרא ממש תוקף חריפות בדרך כלל. אבל הוא אומר, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, אז זה הושע בן בארי היה נביא, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא תחליף אותם. מה אומר לקדוש ברוך הוא? לך תיקח לך אשת זנונים. אישה זונה מפורסמת, לקח אותה, קראו לה גומר בת דבליים, שהייתה מפורסמת לרעה, ובקר וקדת בן. הוא אומר לו, תקרא את שמו יזרעאל. למה? כי עוד מעט פקדתי את בני יזרעאל על בית יהו. יהו הרג ביזרעאל שעבדו את הבעל, היה שם סיפור בעצם יהו, מונה להרוג את בית אחאב. למה? כי הם עבדו אלילים, והוא בא והרג אותם. אבל אחרי שהוא הרג אותם, עברו כמה שנים, הוא בעצמו התחיל לעבוד אלילים. וכשאדם בא ועושה קנאות, אתה מבין, נגד אחרים שעושים, בסוף הוא עצמו עושה את זה, זה הרבה הרבה יותר גרוע. אז לכן פקדתי את דמי ישראל על בית יהוא, והשבעתי ממלכות בית ישראל, ואתה הרוג ותן את בת, ויאמר לו, קרא שמה, לא רוחמה, כן? לא השם רוחמה, אלא לא רוחמה, זה השם שלה. לא רוחמה, למה? כי לא הוסיף עוד הרחם את בית ישראל, ותגמול את לא רוחמה, ותר ותל את בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. מה קורה אחרי הנבואה הזאת שהוא מקבל? מחלוקת גדולה האם הדבר הזה קרה במציאות, כל הסיפור עם הילדים והכל, או שזה היה מחזה. זאת אומרת, יכול להיות שזה, יש כבר מחזה בין הפרשנים, האם זה היה פשוט מציאות, אתה קבל כבר אמר, לך תעשה, כולם אומרים, הנביאים, חתן, עם דוסה, מה זה? הוא אומר, לא, זה הציבור ישם. או, כן, הרמב״ם לומד ככה, והרבה מהמפרשים לומדים ככה, שזה בעצם, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לסוג של חלום, זאת אומרת, חלום שמבחינתו הוא מציאותי לגמרי, כן? שהוא רואה אותו כמציאות, אבל שהוא אומר לו להתחתן, והוא חווה את הדברים כחוויה אמיתית, חיה, כמו חיים אמיתיים, עם כל הכאב, עם כל הייאוש, עם כל ההרגשה, עם הביזיון, ואז הוא בעצם שלושה ילדים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, תגרש אותה, מה, משה רבינו אני דיברתי איתו, והוא פרש מהאישה, למה אתה לא פורש מהאישה? הוא אומר, מה פרוש? אני אגרש אותה? אומר, כן, תגרש אותה. הוא אומר, אבל עם אשתי. הוא אומר, אשתך? אתה לא יודע אם אשתך או לא. אבל יש לי ילדים ממנה. אתה יודע שזה הילדים שלך בכלל? מי אמר לך את הילדים שלך? איך אתה יודע? על מה אתה סומך? אתה יודע הרי עם המקצוע שלה, אז מה אתה אומר? אומר, אבל אני לא יכול, זה הילדים שלי. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אם על אישה כזאת, והילדים כאלה שהם ספק, אתה לא מסוגל לגרש, אתה אומר לי תגרש את עם ישראל? והקדוש ברוך הוא מלמד אותו, זה הגמרא בפסחים פיידיים. כן, באמת, על זה מגיע הפסוק שלנו. והיה מספר בני ישראל ככל היום. מתחיל הושע, ללמד זכות על עם ישראל, ואומר, והים מספר בני ישראל ככל הים, מה שלא ימעט ולא יתפר. רש"י פה אומר, שיש פה ניגוד גדול בין הפרשיות. זאת אומרת, ממש פורענות ונחמה, סמוכים בדיבור אחד. והיה אומר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם, והיה מספר בני ישראל ככל הים. רגע, זה ממש, כאילו אותו פסוק, נחמה ופורענות. אז אומר, אז הוא מביא את הדברים של הושע הרגיש בעצמו שהוא לא בסדר ומה שהוא אמר, החליפם באומה אחרת וביקש עליהם רחמים. פה זה שינוי, כאילו זה דברי הושע. בסתרי דברי רב, את רש"י מביא פה, הוא אומר, רבי אומר, יש פרשיות סמוכות זו לזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. והוא מביא דוגמה של סמוכות ממש ורחוקות כרחוק מזרח ממערב, כי אתם לא עמי, והיה מספר בני ישראל. זה בעצם הפסוק הזה. פשוט מנוגד בפסוק אחד, שתי הכיוונים. אז הוא מביא מה העניין זה אצל. זה מחזיר הספרי, מה שהיה למלך שכעס על אשתו. שלח אחר הסופר לבוא לכתוב לגט. עד שלא בא הסופר, נתרצה המלך לאשתו. אמר המלך, אפשר יצא סופר זה מגן חלוק? כלומר, ליבו חלוק ותוהה, למה שהלך על אחרי המלך? אמר לו, בוא, הוא לא רוצה שהסופר יחשוב שהיה פה משהו, מה הוא אומר לסופר? בוא וכתוב לה שאני כופל לה את כתובתה. זאת אומרת, יצאנו מזה עוד יותר טוב, יצאנו מזה, יוצאת הכנסת, האישה, יוצאת מהמלך עם עוד כפול. הוא אומר, זה גם מה שכתוב פה, כי אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם, אני אראה את עצמי כאילו אני לא קשור אליכם, ותגלו לבין האומות, ותהיו שם, ותרבו ותתמכו, ואז תשובו אליי, והיה מספר בני ישראל, בסופו של דבר יתברר שכל הגלות הייתה לטובה. וזה דבר שגם בא לי ביטוי בפסוק הבא, וזה נקבצו בני יהודה. אנחנו נתמחד יותר בפירוש של המלבי, הוא מסביר את זה ככה, אומר, הושע נעמד עכשיו להתפלל על עם ישראל, והוא אומר, אתה אומר לי לגרש את אשתי ואת בניי, אני חוזר בי ממה שאמרתי, שתחליף את עם ישראל. בוא אני אלמד זכות עליהם. איך אתה רוצה לשלוח את האישה, את עם ישראל, ואת בניה, את הנביאים? הרי לעתיד לבוא יהיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. ויש להם באמת כמות גדולה מאוד. לא יהיה אפשר למנות את עם ישראל, ויהיה במקום אשר יאמר להם היום, נאמר להם, לא אני אתם. כן, שנידחים בגלות, הקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר את פניו מהם, הוא לא מראה לעולם שהם העם שלי, יאמר להם בני גל חי, כולם ידעו שעוד אבינו חי, נכון? והוא משגיח עלינו, זה השגחה פרטית על עם ישראל, שעצם הגלות יהפוך להיות גילוי של כבוד השם. כן, איך כותב היבט? בהקדמה הוא כותב, הנט של קיום עם ישראל בגלות, הוא יותר גדול מניסי יציאת ישראל. זה עם ישראל חי וקיים, אחרי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה רדיפות ושמדות, עדיין חיים וקיימים, זה גילוי כבודו יתברך. הגמרא ביומה אומרת שאנשי כנסת הגדולה, למה הם נקראים הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. הם החזירו את הכתר למקומו, החזירו עטרה ליושנה. מה היה? במשה רבינו כשהוא מתפלל, מה הוא אומר? הכל הגדול, הגיבור והנורא. מגיע ירמיהו, והוא לא אומר הגיבור והנורא, הוא אומר הכל הגדול. למה? לפי שאמיתי הוא, לא כזבו בו. לא משקרים. אין עניין לעמור את הקדוש ברוך הוא ולשבח למה שאתה לא מרגיש אותו. הוא אומר, נוכרים מקרקרים בהיכלו. הילדים שלו משחטים. איפה הגיבור? איפה הנורא? איי גבורותיו? איי נוראותיו? אני לא רואה פה נורא. אני לא רואה פה גיבור. הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא אומר. מגיעים אנשי כנסת הגדולה, ומחזירים את הנוסח, כמו שאנחנו אומרים בתחילה, הכל הגדול, הגיבור והנורא. למה? הן גבורותיו, הן נוראותיו. כבדה אחת בין 70 זאבים, איך היא מתקיימת? יש פה גיבור ונורא שהגבורה שלו והנוראות שלו נראית על ידי זה שעם ישראל חי וקיים. נתבונן רגע מה המשמעות של המילה נורא. זה אבא שלי עומד על זה ומראה שבמורה גדול אומרים באגבה של פסח, בגילוי שכינה. יעקב הולך לישון בבית אל, הוא קם ואומר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מה נורא המקום הזה, יש פה גילוי של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה אליו בחלום. נורא, הכוונה, התגלות של הקדוש ברוך הוא, הם הימים הנוראים. זה לא אומר שהם נוראים והיומים, זה אומר שהם ימים שבהם מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא נורא. כן? מורה גדול, נורא, נוראים גדולים, מה? זה גם לפני ראייה, וזה גם כשמתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, בן אדם מבין שזה רציני, ויש לו גיראה. הוא כאילו, הוא דואג להיות מדויק, כי הוא מבין ששמע, זה משהו חשוב, זה רציני. זה כמו שאתה יודע, ייכנס פה מישהו מאוד מאוד חשוב, אז ככה מסתברים. זה בעצם יראה, זה גם יראת שמיים. כשאתה מבין כמה גדול הקדוש ברוך הוא, אתה מדייק את עצמך, לפוקוס, אתה מסתדר את עצמך להיות בדיוק מה שצריך, ולא לא משהו אחר. זה יראה. עכשיו, זה נקרא נורא. פעם היה לנו את בית המקדש. בית המקדש היה מקום למען תלמד ליראה. כשהתוצרות במבט רדף חבק, כשהיו באים לירושלים ורואים את עבודת בית המקדש, הייתה להם יראת שמיים. היום אין לנו בית המקדש. אבל מה אומרים לנו חז"ל? למה אנחנו הכל הגדול הגיבור והנורא? הם נוראותיו. אנחנו נוראותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו גילוי כבוד שמיים. אתה, אני, כל אחד מאיתנו. אנחנו גילוי כבוד שמיים. עצם זה שאנחנו קמים היום, לא קשור לתורה, מצוות, שום דבר. עצם זה שיש היום יהודי חי בעולם, זה גילוי כבוד השם, זה בית המקדש, כמו בבית המקדש. פעם היה נורא המקום הזה בבית, היום יש נורא המקום הזה ביהודי, כל יהודי, הן נוראותיו, פסה אחת בין 70 זאבים, עצם זה שאנחנו חיים וקיימים, זה גילוי כבוד השם. והגילוי הזה קרה דווקא דרך הגלות. לא במצב של גאולה, לא במצב שאנחנו חיים בארץ שלנו, אלא דווקא שהתגלגלנו וסבלנו כל כך הרבה, זה עצמו הביא לגילוי כבוד השם בעצם קיומנו. בלי קשר לכל עבלון, יהודי נולד וגילוי כבוד השם. אומר, במקום, על ידי זה יאמר להם לא מי אתם, יאמר להם בני כל חי. על ידי הגלות יאמר להם בני כל חי, הם יגלו את כבוד השם בעולם. ואומר, יבוא יום שבנקבצו בני יהודה, שהם גלו בחורבן בית ראשון נבוכדנצר, שבו בני עזרא, ובני ישראל, שהם עשרת השבטים שגלו על ידי מלך אשור ועדיין לא חזרו, הם כולם התקבצו יחדיו, ושמו להם ראש אחד, משיח בן יוסף, לפי המלבין, ועלו מן הארץ, יעלו מכל קצוות הארץ לארץ ישראל, כי גדול יום ישראל. ישראל, זה בעצם מרמז על השם של הילד הראשון, של הושע וגומר בדבליים, נכון? שהוא ישראל מרמז על שהקדוש ברוך הוא הולך למקום בעם ישראל, פה מתברר שגדול יום ישראל, יום הגאולה, נקרא יום ישראל. למה באמת? וזרעתי עלי בארץ, זה בהמשך הפסוקים כתוב, וזרעתי עלי בארץ, יקרא בשם ישראל. ישראל, זה לשון יזרע, כן. יזרע, הקדוש ברוך הוא זורע. התברר שהקדוש ברוך הוא פשוט זרע אותנו בגלות, וזריעה, כשאתה זורע, מחפה, מגיע חורף. בחורף אתה לא רואה שצומח משהו. נראה ששום דבר, נראה שהמון גרעינים נרכבו. לא יצא מהם כלום. למה זרקת לפח פה טון גרעיני תבואה נהדרים, שיכלו לשמש כאוכל? למה הם התפזרו פה בכל השדה? אף אחד לא יכול למצוא אותם. למה? חכה ותראה. יבוא אביב. כי בחודש האביב יצאתם ממצרים. יבוא יום שאתה תראה מה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא ביעקב. בכל הסיפור הזה של הגלות. כי גדול יום ישראל. יום ישראל יבינו למה אלוקים זרה אותנו בכל הגויים ופיזר אותנו שמה, שנבוא חזרה, לא פיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל בין האומות, אלא שיתווספו עליהם גרים, ובעצם להעלות את הניצוצות מכל מקום. יש מטרה בכל הדבר הזה. יום ישראל, היום שבו תתגלה הזריעה שזרה אלוקים בארץ, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. אנחנו נבוא עם כל האלומות שקיבצנו במשך הגלות, ואז יתברר מה הייתה המטרה של כל הגלות. זה נושא שהוא עמוק מאוד, שבעצם אנחנו עדיין לא יכולים לראות את זה. אנחנו יכולים לדבר על זה מאוד מופשט, כי אנחנו עדיין לא במצב של רואים את יום ישראל, ולכן קשה לנו להבין איך יכול להיות שכל הגלות הזאת היא בעצם משהו חיובי בפרופו של דבר. אבל זה דברים שכתובים גם בישעיהו, יש סוכים דומים. טוב, לא ניכנס לזה כי הזמן שלנו מאוד קצר כבר, אבל הדברים האלה קיימים. יש עוד הרבה ראיות לזה, לבין לפי המהלך של המלבין, אבל לא רק, שיש את הסוד הזה שיתגלה לעתיד, כאיש אשר לימות נחמנו, כן אנו כן אנחנו, אומר המלבין, שיתגלה שהאימא לא מתה בכלל. אדם יושב שבעה על אמא שלו, הוא עצוב, מאוד עצוב, פתאום אמא שלו נכנסת לחדר, התברר שהיא לא מתה. זאת תהיה הגאולה. לא נחמה, לא שטוב שתם, לא, היא לא מתה. הכל היה פה, קשה להבין איך התברר שלא הייתה גלות מעולם, אבל זה מה שהתברר. טוב, נקווה ונחכה ונראה, נראה את זה בעיניים בגרות השם. אבל אומר פה, זה מה שיהיה. אם אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שיהיה מספר בני ישראל ככל, אומר הושע לקדוש ברוך הוא, אחרי שיהיה מספר בני ישראל ככל הים והם יחזרו לארץ ישראל, אומר, אמרו לאחיכם, שאתם קראנו לו איך? לא עמי. אמרו לאחיכם, עמי, תזרקו את הלא, ולאחותיכם שאיך קראו לה? לא רוחמה. איך תקראו לה עכשיו? ולאחותיכם רוחמה, כי כן יהיה רחמים על עם ישראל, והתגלה לכל העולם שיש רחמים על עם ישראל, ועם ישראל הם עם השם שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו עליהם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, פה מגיע מהלך, אני מנסה לראות אותו בפנים, אבל אני מעדיף בגלל קוצר הזמן, קודם כל לתת אותו בקו כללי, אבל אני רואה כמה שמספיק בפנים. הקדוש ברוך הוא מתאר פה את המשל של בעל ואישה, כמו שתמיד בנביאים המשל של עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה בעל ואישה, שהאישה עונה לאלוהים אחרים, היא בעצם בוגדת בבעל, בקדוש ברוך הוא, ומחפשת לעצמה בעלים אחרים. כן? מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא מתאר מצב, ריבו בעמכם ריבו, בואו תריבו עם אמא שלכם. למה? אמא שלכם, הוא אומר לנביאים, לצדיקים, אמא שלכם, עם ישראל, לא נאמנה לי, היא הולכת אליהם. והוא אומר, מה לא עשיתי בשביל לעצור אותה? הלכתי, ואני יעניש אותה ככה, והוא מתחיל לפרט רשימה של אנשים. ואז אני שמתי לה גזרות בדרך, ואת הדרכים שדרכם היא מדברת איתם עם העבודה זרה, חסמתי לה, ולא עזר כלום, כי גם כשהרחתי את כל העבודה זרה ממנה, שלא יהיה להם שום קשר אליה, היא עדיין, גם כשהיא בסוף חזרה אליי, מחוסר ברירה, אז היא אמרה, וואי, טוב, אין לי ברירה, שיהיה אצלו לפחות ככה, כי אין משהו אחר. זאת אומרת, היא לא הגיעה מתוך הבנה, היא לא הגיעה מתוך רצון, מתוך מקום להתחבר, אלא רק מתוך מקום שאין ברירה, כי המאהבים האחרים לא נמצאים, וכל העבודות זרות לא נמצאות, לכן אין לי ברירה, אני חוזר את אליו. אני לא מוכן לחזור לגבי שבורכו, גם בזמן המצוקה הכי גדול, אלא רק כשאין ברירה, אתם חוזרים אליו. טוב, זה אומר, אז אני אלך, עד עכשיו היא כנראה חשבה שזה הגיע לבד, זה טבעי. בוא אני אתן לה הכל, ויקח ממנה ברגע האחרון. שאני תבין שזה לא טבעי. מכות לא טבעיות, אולי הם יעזרו להבהיר לה את הרעיון. והשבתי כל מסופה, חגה חודשה בשבתה, ואני אעניש אותה עוד ועוד 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 ועוד. אומר, בסוף היא נשארה רק עם נזן אחד. זאת אומרת, תכשיט אחד, תלקח לה את כל התכשיטים, ועשה לך אחרי נעריה, ואותי שכחה מאוש. זאת אומרת, כמה מכות, כמה מכות. מכות, מחתומים, חסימות, מה לא? שום דבר לא עוזר. גם שהיא כבר מוכרחת, רק שורה, אז היא באה בלב הלב והיא חושבת עליהם כל הזמן. אין מה לעשות. אין מה לעשות. שום דבר. כל מכות שנתתי לה, כל דבר, היא לא נמצאת שם. היא לא רוצה. נשאר לה משהו אחד, היא רצה עליהם. ואותי שכחה. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אני מנסה מהלך חדש. לכן הנה אנוכי מפתה, אני הולך לפתות אותה. אני אקח אותה למדבר, ודיברתי על ליבה. אבל לא אנשים, זהו, אני לא אנשים. מעכשיו רק תינוקים. ונתתי אלה את קרמיה משם, ניתן לה את כל הדברים הטובים, את כל מה שלקחתי ממנה. ואת עמק אחור, מה שהיה עד היום אחור ולא טוב, עמק, ניתן לה לפתח תקווה. ואז אני אתן לה כל כך הרבה טוב, שפשוט תתחיל לשיר. וענתה שם הקימי נעורי, או כיום על אותם ארץ מצרים. כמו שהיה ביציאת מצרים, שהם שרו לקדוש ברוך הוא, אז ישיר, היא גם שם וענתה, השירה הזאת, היא וענתה שם כימי נעוריה, היא תבוא למצב שיהיה לה כל כך הרבה טוב, שהיא פשוט תתחיל לשיר. והיה ביום ההוא, מתוך גרוב טובה, שעם ישראל יקבל, נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי עוד בעלי. עד היום, עם ישראל יתקל לקדוש ברוך הוא כבעלי. מה זה בעלי? בעל הבית, בעל החנות, בעל הפרה, בעל השור, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, כן? יש פעלים, בעל האישה. זאת אומרת, האישה הרגישה שהוא שולט עליי, הוא נותן לי, אז הוא הבעל הבית שלי. זה מקום של למטה למעלה. קלה בבית אביה. כאילו, קונים את האישה מאבא שלה, ואבא שלה החליט שהיא תתחתן איתו, כן? בתקופה היא מאוד מקובל, ילדה קטנה מתחתנת, נערה, שאבא שלה בעצם הוא המחתן. וזה קלה בבית חמיה. קלה בבית חמיה היא כבר קיימת בפני עצמה, לא כחלק מאבא שלה. תקראי אישי. קשר אישי, קשר זוגי, קשר ביניהם, ישבים ושווים. פעם ראשונה שאחרי הפיתוי הזה, עם ישראל ירגיש שתקראי אישי ולא תקראי מאוד בעלים. ואז יעברו לשמות הבעלים מהפה, היא תשכח מהם בכלל. ולא יזכרו עוד משמה, לא תזכור אותם בכלל, היא תשכח מהם. זאת אומרת, גם לא תדבר עליהם, תשכח אותם, וחרתי להם ברית ביום ההוא, ואז יהיה את כל הדברים הטובים, אוף השמיים, רמת האדמה, חרב לא יהיה בארץ. ואז יבוא באמת ציבור ורסיך לי לעולם ורסיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. צדק ומשפט זה המתנות שעם ישראל ייתן לקדוש ברוך הוא. חסד ורחמים זה המתנות שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל. ורסיך לי באמונה וידעת את השם. ואמונה, עם ישראל יביא אמונה והקדוש ברוך הוא ייתן לנו מתנה של ידיעת השם. זה התהליך הכללי של הפסוקים האלה, של הפרשה הזו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ינסה ללכת עם ישראל המון המון זמן. כן, גם בהפטרה זה מפורט בעריכות. בהמון דרכים של מכות. מכות יותר חזקות, ויותר חזקות, ויותר חזקות. זה עם ישראל לא מבין את המסר. יותר מזה, הוא מקבל מכות, הוא רק מתרחיק עוד יותר. שום דבר לא עוזר. שום דבר לא עוזר. עד שהקדוש ברוך הוא יום אחד, יתגלה בכבודו על עם ישראל, יוציא אותנו למדבר כמו שהוא הוציא אותנו אז, פשוט ינתק אותנו מכל הדברים הרעים, מכל החברים הרעים שלנו, מכל האומות. יתגלה אלינו בשפע כזה של טוב, שאז אנחנו נדבק בו באמת. זה יהיה הדרך. כך אומר פה הקדוש ברוך הוא לאושע. אם נעבור קצת יותר על הפסוקים, כמה שנספיק. אומר ריבו ואינכם ריבו. אומר הקדוש ברוך הוא לבנים. מי זה הבנים? הנביאים, הצדיקים. אומר תריבו עם אמא שלכם. תוכיחו אותה, את עם ישראל, על הבנות שהיא עושה. כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. כל זמן שהיא לא מתנהגת כאישתי, אז אני גם לא מתנהג כאישה, אני גם לא מתנהג כבעלה. זאת אומרת, יש פה איזה משחק של כך וכן, כן, את לא מתנהגת מצורים, אבל טוב שאני אתן לך. יש שכר ועונש, זה מערכת, עובדת, כן? היא לא אישי, ואנוכי לא אישה, וגם הבנים שלי, הבנים הם לא מתנהגים כמו בנים שלי, ולכן תחיבו איתה. אתם באים בטענות, למה אין לכם? למה קשה לכם? תחזרו בתשובה. ותסר זנוניה מפניה ונעפופיה מבין שדיה. זאת אומרת, זנוניה מפניה זה זנות של עבודה זרה שהיא עושה בפרהסיה, כאילו על הפנים, שרואים את זה על הפנים שלה, היא לא מנסה אפילו להסתיר. ונעפופיה מבין שדיה, זה יצרה בהריות, זה תאוות הניוב שזה מסתירה יותר. כן, אפשיתן ערומה, אני נתתי לה מלא דברים. איך אומר הפסוק ביחזקאל? עם ישראל היה מום בולדתך ביום הולדת אותך, לא חרת שרך ובהמלך לא הומלך, ותושלחי על פני השדה בגועל נפשך, לא חסה עלייך עין לעשות לך אחד מאלה, ואעבור עלייך, כן, וארך מתבוססת, והנה ידיך את דודים, ואת ערום בעריה, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הפסוק שם ביחזקאל מתאר, שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותו במצרים, היינו מלוכלכים, בדם, בלי לבוש, בלי מצוות, בלי שום דבר, ואז הקדוש ברוך הוא ואעבור עלייך, הוא ריחם עלינו, לקח את עם ישראל, הלביש אותם, נתן להם הכל, והמשך הפסוקים שם ביחזקאל, הוא מתאר, מה עשיתי עם כל מה שהלבשתי אותך, ונתתי לה תכשיטים, ובשמים וכל הדברים, עם זה הלך לעשות הפוך. אז הוא אומר, אם ככה, נתתי לה הכל, והיא לא משתמשת עם זה לנכון, ונפשיתן, אני אקח ממנה את כל מה שנתתי לה. והצגתיה כי יום היוולתה, כמו שהיא הייתה אז, כשלקחתי אותה מהמדבר. ושמתיה אחר מדבר, ושתיה כארץ צייה, כמו שהיא הייתה אז במדבר, מקום יבש, בלי כלום, והאמיתיה בסמה, שתלתנות מזמה. למה אני צריך לצאת להם יום חצי עם זה נגדי? ואת בניה, לא רחם, כי בני זנונים אינה. בדרך כלל, למרות שהאימא יש לו בעיות, אז הילדים עדיין נחשבים ילדים קשרים, נכון? יש כל מיני כללים בהלכה, רוב בעילות הלך אחר הבעל, כל מיני כללים כאלה. אבל הכללים האלה לא תוכנים תמיד. רק אם האישה חיה בבית, אם היא עוזבת את הבית והולכת למקום אחר, היא כבר חיה בנפרד, הילדים שמרדים אז, אין את הדין הזה של רוב בעילות. זה פשוט, כן, זה עניין של מציאות. הוא אומר, מי, עם ישראל, בעניין שלנו, כי זנתה עימם, הובישה הורתם, היא מביישת בצורה כזאת, היא הולכת, היא אפילו לא אוכלת פה בבית. כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי, תמרי ופשתי ללבוש, שמי ושיקויי, שמן ויין לשתות, היא לא נמצאת פה בכלל. היא ככה מהילדים שלה, מה פתאום שהם הם לא ילדים שלי, אין לי שום דבר איתם. לכן הוא אומר, הוא רוצה לעצור את זה, הוא רוצה שהיא לא תלך אליהם. מה הוא עושה? הנה אני סף את דרכך בסיר. הוא הולך, יש דרך, שם הולכים, דרך מרכזית, ששם הולכים לבית של העבודה הזרה, נשים קופים בדרך. סירים, מה זה סירים? כי כל הסירים תחת הסיר, קופים. פורס קופים בדרך, יש גדר טיים. זהו, אי אפשר ללכת. מה הבעיה? בגדר יש פרצות. היא הולכת ומדברת איתם דרך הפרצות שבגדר, וגדרתי את גדרה. הוא הולך וגודר את הגדר, חוסם אותה, שלא תוכל ללכת אליהם ולדבר איתם דרך הגדר. זה לא עוזר. מה קרה? היא נתן נתיבות, נתיבות הכלכלות, כל מיני דרכים מסובכות שדרכם היא כן יכולה לעבור. הוא הולך ומשבש את הנתיבות, ונתיבותיה לא תמצא. לעצור את זה, שלא תוכל ללכת לנתיבות, לא יש שום דרך. מה זה בעצם אומר? היה דרכים שקיבלו השפעה, כן, באמת חתרנו לקטר למלכות השמיים, חתרנו כל, חתרנו לקטר, יש השפעה מעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא משבש את המערכות, שלא יהיה להם השפעה מעבודה זרה, שלא יהיה להם יכולת לעשות עבודה זרה. אם הולכים לעבודה זרה, הם רק יחטפו מכות. וריצה את מאהביה, היא מנסה לקבל שפע מהעבודה זרה, ולא תשיג אותם, והיא לא מצליחה. וביקשה אותם, וחפשת, ולא תמצא, לא מצליחה למצוא אותם בכלל. ואז אין לה ברירה, ואמרה, אלך והשוב האל, אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. אבל גם פה זה מגיע מתוך מקום של רק טוב, אין לי ברירה, אז אני אחזור אליו. יש דווקא, היה יהודי מעניין, קראו לו, חכינו אותו, אחד העם, אושר גינבוג. כשהוא היה צעיר, אז התחיל קצת לרדת מהדרך, מראשי הוגי הדעות של הציונות החילונית. ובשעתו, אז סבא חסיד קוף. סבא שלו אמר לו, אושר, עוד יבוא יום שתגיד אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעטה. היום אתה עוזב את היהדות ואתה תראה שיבוא יום ותחזור. ובסוף ימיו בתל אביב, ותספר את הסיפור הזה, ואמר, והוא צדק, היום אני אומר, אלחם, אילכו ואושיבו, אומר את זה מעברה חסידית, שהסופה שלו אמר לו, אילכו ואושיבו, אלישי הראשון, תקראים לי אוף מיוצר. היום אני אומר, וואי, אבל לוואי שיכולתי לחבור ליהדות של פעם. אני לא יודע, אולי זכה, כן לעשות שלו בסוף. אבל זה מעניין. ואילו יודע, הכל מגיע בסופו של דבר. מעניין, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע גדול, ואז יהיה ורציך לידי אמונה וירדת את השם שנצא כולנו בקרוב, רבי חמד אמנה קשה, אני לא רוצה כשאתה חוזבקי ישראל. יפיק אוכל בו להם ורום, יצרוי שנאמר, בגלל חפי כמעט, תצא, יקדיל תאירו וידיר.